עם ללא עבר אין לו עתיד, אמר נפוליאון בונפרטה, שליט צרפת מסוף המאה ה-18 אל תוך המאה ה-19, וזה נכון, לא רק עם. כל אחד מאיתנו חייב לדעת את עברו בכדי לא לשקוע בעתידו, וכן, כך גם מועדים, ולא משנה את מי אתם מועדים. נפוליאון אמרתי, אז הקיסר הצרפתי לא ממש היה בקטע של כדורסל, למי ששכח הוא התפרס על פני 157 סנטימטרים בלבד, אבל אנחנו נעשה כבוד היום לאחת מגדולות הכדורסל הישראלי, כבוד להיסטוריה שלה, ועוד איזו היסטוריה. שנים שבירושלים בעיקר חלמו כדורסל כי הדבר הלוהט ביותר היה מכבי ירושלים, בהמשך גם ביתר ירושלים, אבל הייתה את מכבי תל אביב, והדרבי הירושלמי בין ביתר להפועל היה דבר חם ולוהט, אבל מהר מאוד התל אביבים השתלטו על הענף, עוד הרבה לפני שחלמו על האליפויות של 2015, 2017 ואל גביע יולב, ועדי בפועל ירושלים בעיקר חלמו שלום אלי סער,
אהלן.
וקיבלו הוכחה שלפעמים חלומות מתגשמים.
כן. הפועל ירושלים, תראה, אמנם באמצע שנות ה-70, הפועל ירושלים הייתה בליג אפילו עם רלף קליין עליו השלום, שזה היה צעדיו הראשונים כמאמן למעשה, אחרי ההצלחה שלו בנבחרת הנוער, הוביל את הפועל ירושלים למקום השלישי, אבל זו הייתה הצלחה רגעית. גם הכדורסל, אתה יודע, בתחילת שנות ה-70, לא היה פה באותו ווליום, מאז הזכייה של מכבי תל אביב ב-77, שנתנה ווליום גם לליגה, והפועל ירושלים, אתה יודע, קצת דשדשה, ירדה, עלתה, ירדה, עלתה, ובאו שנות ה-90, אני אומר, העליזות, הפועל ירושלים, לא רק שהיא תפסה את המקום של הפועל תל אביב, אלא שגם פתאום נולדה יריבות שהיא מפרה את הכדורסל הישראלי בינה לבין מכבי תל אביב, והפועל ירושלים, אתה יודע מה, אחת מקבוצות הספורט היחידות אולי, אתה יודע, בעשור האחרון, שגם גדלו מבחינת קהל וגדלו מבחינת תקציב, ויש אופק טוב לעסק הזה שנקרא פועל ירושלים, אבל בוא לא נשכח, ההיסטוריה, הניצנים נבנו אז בשנות ה-90, העליזות של המועדון.
אתה יודע, אני עוד יכול לחזור איתך לשנות ה-50, ה-60, ה-70, פועל ירושלים היה לה את העולם המיתולוגי בשטראוס שם במרתף, בבניין ההסתדרות, וכמה שזה מדהים, זה היה אחד האולמות.
היה אולם.
קורים בדיוק, כולה. שיחקו
בחוץ הרי אז.
בלי שיעורי לך גשם על הראש. מי חלם על זה?
אני אותך על הסיפורים של החברים שלי, שהיו הולכים מול בכנסת הגדול ברמת גן, אני רמת גני במקור, עולים למעלה בערב שבת אחרי הקידוש, ואחרי המרק ומה שהם אכלו, לא היה מנה ראשונה, מנה...
היו אוכלים.
טק-טק, אוכלים משהו והולכים.
זה מסכים.
8:30 היו עולים לכנסת הגדול למעלה, ורואים שם את מכבי רמת גן נגד מישהו, אבל זה בחוץ.
מה שמדהים, ואת זה אנחנו שוכחים, כדורסל שיחקו ביום שישי.
זה הדעה שלי שאומרת, אתה יודע, תשים לב מתי הכדורסל הישראלי עבר לפסים של הצלחה. מרגע שהוא עבר לשחק בימי שני, באמצע שנות ה-70. שים לב.
ידעתי שתקב הנקודה.
יודע מה, אולי זה הדבר הכי טוב שאליצור יצרה היום, זה שהכדורסל עבר לשחק בימי שני ולא נשאר בלילות שבת.
בשנות ה-70 וה-80 דילגה הקבוצה בין הליגה הלאומית לליגה הארצית, שהיא משחקת באותו אולם ישן וטוב ברחוב שטראוס. 400 צופים בערך ביום טוב. בנו לאחר מכן גם יציע מאחורי הסל המערבי. הייתה שם במה, אז בנו שם יציע לעוד 100 מקומות. כל משחק היה סולד אאוט, הרבה בזכות אדי בן-ארי ועוזי צבבנר, אבל בעיקר בזכות קנדל פינדר, אחד הזרים הכי מלאים שהגיע לכדורסל הישראלי. אבל סיום...
שם מלך הסלים גם.
היה אחד הסקוררים הכי טובים באותה עונה. עונת 79-80, בסיום אותה עונה ירדה הפועל ירושלים מליגת המשנה.
אגב, זו העונה הראשונה שהיה בזרים בליגה הישראלית.
הזר שאושר עם ארל וויליאמס, שהגיע למכבי תל אביב. ובמילה אחת, החבר'ה החרדים ממאה שערים, כיכר השבת זה בערך 200 מטר משטראוס, הם התלוננו שהצעקות של סימי ריגר שאימן אז את הפועל ירושלים, הצעקות שלו מפריעות להם בכניסת השבת.
סימי אבל גם אימן גם באמצע שנות ה-80
נכון,
בירושלים.
נכון, תכף נדבר על סימי ריגר. מי ששיחק באותה קבוצה היה בחור צעיר, שלום יורם חרוש.
שלום, שלום.
אתה עוד זוכר, אני מניח, את התקופה היא בשטראוס, ימי שישי, ימי ראשון בערב עם המשחקים, הצעקות של יהושע רוזין.
מה זה זוכר? אני גדלתי שם, אני גדלתי באולם הזה, אני יחסית גרתי לאולם הזה במרחק של 8 דקות הליכה, ושם התחלתי לשחק בגיל 9-10, אז לא היו קבוצות קצ'ל, לא הייתה ליגה לקצ'ל, ולמעשה גדלתי באולם הזה. יש לי כמה תיקונים, בגדול דייקת בפרטים, אבל האולם...
יאללה, תקן.
האולם הכיל הרבה יותר מ-400, כמובן שבתנאים לא תנאים זה לא יאומן, נכנסו לשם במשחקים הטובים עם מכבי תל אביב בסביבות 1,000-1,200, איך זה אחד על השני, הייתה שם גם מרפסת מעל דייקת ביציע שנבנה אחרי הבמה והוסיף 100-150 מקומות.
כמה שילמו כרטיס סירים, יורם?
10 שקלים. למכבי תל אביב אני שילמתי...
איזה 10 שקלים אז?
10 שקלים משנים, זה בדיוק התקופה שעברו מהלירות.
כן, כן, כן. והיה, היציע מעל, הייתה מרפסת מעל המשטח הפרקט.
כלובים, יורם, כלובים.
ישבו בכוחים ממש כלובים, ובמשחקים החזקים הייתה על המרפסת, היו 2 או 3 שורות. כלומר, השורה הראשונה ישבו, עם הרגליים בין הסורגים, כלובים, כמו שאמרת.
נכון.
שורה שנייה בעמידה, ושורה שלישית הייתה מדרגה, וזה יצר למעשה 3 שורות, ומי שפיצח גרעינים, הקליפות של הגרעינים, ישר לתוך הפרקט.
תגיד, אתה עשית את המעבר. קודם כל, אני זוכר כתבה במגזין פנדל, ילד בן 17, העונה לשיר עם יורם חרוש, עצר את לו סילבר באולם בשטראוס, כשמכבי תל אביב הגיע לביקור. אתה זוכר את המשחק הזה? מול מכבי תל אביב?
כן, כן, אני זוכר את המשחק הזה, כמו עוד כמה משחקים. אני יחסית עליתי לקבוצה הבוגרת בגיל מאוד צעיר, בכיתה י', בגיל 16, אז אריה דוידסקו, זכרו לברכה, היה המאמן. ובעונה הזו שיחקתי לא מעט.
לא חלמו אז שהפועל ירושלים תהיה אימפריה בכדורסל הישראלי. אולי חלמו, אבל אני לא בטוח שהאמינו.
אז הכדורגל היה אימפריה
של הפועל ירושלים.
נכון, נכון, נכון. הכדורגל בעידן של אלי בן רימוז' וקבוצה שלקחה את גביע המדינה. לא, אני חושב שלא חלמו. מה גם שהקבוצה בשנים שלאחר מכן התנדנדה בין הליגה הראשונה לליגה השנייה, לא הייתה אז ליגת על. ואני חושב שהמעבר משטראוס המיתולוגי למלכה עשה את השינוי הגדול במעבר. בתחילת המעבר היו 600-700 צופים, ולאחר מכן, בסוף שנות ה-80,
אמצע שנות ה-80, יורם, אני זוכר את המשחק המיתולוגי שג'אמצ'יק עולה שם. קבי רמת גן שיחקו את המשחקים הביתיים שלהם במלכה.
אתה מדבר על הסל שלו משלושת רבי מגרש.
הסל משלושת רבי מגרש.
נכון, נכון, נכון מאוד. ואז לקראת סוף שנות ה-80, כבר הכמות הוכפלה ל-1,200-1,400, ובשנים הטובות שם שאני אימנתי, כבר התחיל להיות מלכה מלא במשחקים של גביע אירופה עם רג'ו קלאבריה. אני זוכר המשחק, האולם היה מלא, וזו הייתה התחלת ה... נסיקה והטיפוס למעלה של בדיוק, הפועל ירושלים.
אז אני מחזיר אותך שבועיים אחורה מהמשחק עם רג'ו קלאברי. אני חושב שזה המשחק שהעלה את הפועל ירושלים לתודעה. המשחק המפורסם, אני הייתי במשחק הזה, אתה אימנת, 89 הפועל ירושלים, שים לב לתוצאה, מחזור ראשון של הליגה, ערן, נדב אינפלד בהופעת בחורה במכבי תל אביב עם דונלד רויאל, 89-66 ה-23 לא יוצא לי מהראש, זה משפט, זה סלוגן שרץ הרבה שנים בירושלים. בוא תסביר לי איך נולד, כי זה לא לתפוס את מכבי תל אביב, יורם, באמצע עונה שהיא באה מאירופה ומאיזה משחק, ולא לנצח אותה אז בליגה, ביד אליהו, 23 הפרש, זה היה משהו, זה היה סוג של רעידת אדמה.
אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, תכף אני אתייחס לשאלה שלך, אלי. אני חושב שבאמת הייתה לנו קבוצה מיוחדת במינה עם שחקנים שהם זן נדיר. גם
נזכיר, מוטפצ'יץ' רכז?
מוטפצ'יץ' רכז.
יוברט רוברטס?
יוברט רוברטס, שזה קבוצת...
אבל רגע, יורם, שנה לפני זה אתה היית עוזר של פרוק, נכון?
לא, לא, אני לא הייתי עוזר של פרוק, אלי. גדי קדר ואופר און היו עוזרים שלו. ואז היה את המשחק בגליל,
שהפסידו 48 הפרש,
54,
והשאירו אותו שם.
ואז הוא פותר, ואני התמניתי, לא הייתי עוזר שלו. בכל אופן, הניצחון על מכבי לא בא בשנה הראשונה, אלא הוא בא בשנה שלאחר מכן. הייתה קבוצת הגנה שאני לא זוכר כמותה הרבה הרבה שנים בכדורסל הישראלי עם שחקנים. יוברט רוברט זה הדניס רודמן של הכדורסל הישראלי, שחקן שהיה מוגבל מאוד במשחק ההתקפה שלו, אבל שחקן שכל מאמן לוקח אותו ישר בהתחלה לקבוצה שלו, מפני שהוא עשה עבודה הגנתית של שלושה, ארבעה.
מי היה זרים, יורם?
גרג קורנליוס, פרנקלין ג'יימס.
לא, לא, גרג קורנליוס לא היה זר, היה דייוויד בלקוול.
נכון, דייוויד בלקוול.
כן, כן. ואחרי זה התחלפו, היה טוני מסופ, והתחלפו.
זה בהמשך הדרך.
מוטפצ'יץ' היה עוד באותה עונה, נכון?
נכון, מוטפצ'יץ'
היה... מוטפצ'יץ', חזן ושפע זאת הייתה שלישייה...
טוב,
פנטסטי.
אז זה הזמן להודות ליורם חרוש, שמסמן את המעבר הגדול של הפועל ירושלים מקבוצה לאימפריה, במעבר משטראוס למלכה. תודה רבה, יורם. ואולי השם המזוהה גם עם האולם הישן בשטראוס, ובטח עם מלכה, זה אחד השחקנים ששיחקו תחת דורון, תחת יורם חרוש, דורון שפע. אהלן, דורון.
היי, אהלן, ערב טוב.
תגיד, אתה בטח זוכר קודם כל את המעבר הזה, אבל בטח את השנים האחרונות במרתף בשטראוס.
אני זוכר, האמת ששיחקתי שם עונה או שתי עונות, בכלל בליגה השנייה, לא בליגה הראשונה, ואז יהושע רוזין אימן אותנו.
גם את הצעקות שלא שמעו עד מהשערים.
אני עברתי לאפולה ולמכבי חיפה, ורק בגיל 26-27 שחזרתי לירושלים, למלכה.
אנשים שוכחים, דורון, שבאפולה ניצחת את מכבי תל אביב, עכשיו היה קלעת 44, יכול להיות באותו משחק?
לא,
או שנדרסון קלה?
אני קלעתי את הסל ניצחון.
כן, 121, 120.
אני קלעתי 20 ומשהו, קארן נדרסון קלה 44, כן. חתול מהעמק.
תגיד, המעבר הזה למלכה, כמה הוא באמת היה דומיננטי מבחינת הקבוצה?
תראה, מלכה זה היה מבצע, אתה יודע, הקבוצה מעונה לעונה הלכה והשתפרה, ואז הקהל כמובן לאט לאט נבנתה המסורת, נבנה הקהל. עד שבסוף היו הרבה מאוד משחקים שהאולם היה מפוצץ לגמרי, זה היה אולם מאוד ביתי. היו שנים שהיינו מנצחים במלכה הרבה ויוצאים ממלכה ומפסידים לקבוצות חלשות גם, אבל זה היה מבצר, היה מבצר.
אבל אז נסעתם ליד אליהו דורון, ואתה וארז חזן, מכבי פשוט התעללתם בה.
89-66.
ה-23 כן, הפרש. נכון.
זאת
נכון,
הייתה תקופה...
נכון, זה היה משחק... היינו קבוצה מאוד טובה בעונה הזאת. היה שילוב של גם חומר אנושי מדהים של השחקנים, מוטפטיץ' שהיה אישיות... תשמע, לא העריכו אותו כל כך מקצועית, הוא היה קצת גמלוני, רכז כזה בלי שליטה בכדור מי יודע מה, אבל הוא היה שחקן שעשה... כל כך הרבה דברים על המגרש, אתה יודע, מסוג השחקנים הם פשוט עושים את הקבוצה הרבה יותר טובה, בלי סטטיסטיקות מי יודע מה. פשוט היה שחקן מדהים, שחק בשביל הקבוצה, שמר, בוא נאמר שהוא שמר בשבילי הרבה בשלישייה של הדרבי שציינת קודם, ארז חזן, מוקי ואני, הוא שמר בשביל כמה שחקנים, והיה גם את יוברט רוברט, והיה... נדמה לי הקליפטריק ווילס חלק מהזמן, ופרנקלין ג'יילס, ושחקנים כאלה גבוהים, אתה יודע, שעבדו בשבילנו, בשביל הגארדים הישראלים.
אגב, דורון, אתה זוכר איפה באו לבחון, אני אומר לבחון במרכאות את יוברט רוברטס? אתה זוכר איפה הוא שיחק בפעם הראשונה לפני העונה?
הוא היה בירושלים גם עונה שתיים לפני זה, אני לא זוכר בדיוק...
אני אגיד לך איפה זה היה, המגרש ברנה קסן, ימי שישי אחר הצהריים, היו נפגשים שם כל השחקני כדורסל של הסביבה, של צפון ירושלים, ותמיד היו מגיעים ספיחים מהדרום, יום אחד מגיע בחור, נעלה אולסטר מבד, כזה רזה, גבוה, שחום אור היינו קוראים להם באותה תקופה, יוברט רוברטס, הבחור עלה למגרש, ואחרי שלושה ימים חתם חוזה בהפועל ירושלים. אני לא יודע אם זה בגלל החמישיות שהוא שיחק באותו מגרש בלטות ישן, אבל בטח ראינו מי הוא היה.
דורון, מה הפריד ביניכם לבין תואר? מה שאחרי זה רק באמצע שנות ה-90 הצלחת להשיג?
תראה, א', כמה דברים. מכבי תל אביב היו מאוד חזקים בסך הכל. הם היו קבוצה ממש חזקה ביד אליהו. אז היה שיטות של פלייאוף, זה היה הרבה יותר קשה לנצח אותם. היה לנו איזה פלייאוף איתם סדרה.
כן, שניצחתם ביד אליהו, אבל הפסדתם במערכה.
הפסדנו בשנייה האחרונה, בהתקפה האחרונה, שמוטי דניאל, אתה יודע, הסיפור הזה שהוא חטף למוטפטיץ לכדור, שהובלנו אחד הפרש. הפסדנו בפלייאוף הזה 3-1, אבל היינו מאוד קרובים, אתה יודע, להגיע למשחק חמישי איתם. אבל מכבי היו מאוד חזקים, ואנחנו, תשמע, היינו חמישה, אתה יודע, שישה, שבעה שחקנים, טענו חמישייה, שישייה מאוד חזקה, אבל בכל זאת מכבי היו איזה דרגה מעלינו אז.
עונה 92-3, אדי גורדון הגיע עונה קודם לכן, נכון? עונה 91-92, עונה 92-3 רצו להשתדרג, הגיע מאיר בר, החתימו את צביקה שרף, כמאמן, הביאו גם את נוריס קולמן, שפתאום הגיע זר ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה אתה זוכר מהעונה ההיא?
אני זוכר,
תשמע,
כל הזמן היינו במגמה של להביא שחקנים שיפור מעונה לעונה.
התחיל להיות לחץ שם, אדון, התחיל להיות קצת לחץ בקהל, אתה יודע, פתאום פועל ירושלים, הקהל רוצה שהיא תנצח, אתה פתאום מרגיש איזה משקולות על הגב שאתה עולה לשחק במהלכה?
לא, לא, אני לא הרגשתי את זה. אני הרגשתי שמלחה זה היה ממש, ממש מבצר. אני לא הרגשתי, אני אגיד לך, בתקופה הזאת, כשפיני גרשון הגיע, אז היה ברור שהוא בא בשביל לקחת תואר. זאת אומרת, אז התחלנו להרגיש, האמת שאז שפיני הגיע, באמת בנו קבוצה עוד יותר חזקה, עלינו עוד מדרגה. ברמה של הקבוצה, והיה ברור גם כל העונה ששיחקנו מול מכבי שאנחנו, אתה יודע, אמנם פחות טובים מהם, אבל לא בהרבה. זאת אומרת, היה לנו ברור, גם לקחנו תואר בעונה הראשונה שפיני בה, היה לנו ברור שאנחנו יכולים להתמודד איתם, יכולים לנצח. ניצחנו אותם גם בליגה הזה 20-20 באותה עונה שלקחנו את הגביה, והייתה קבוצה עוד יותר טובה, גם עם סגל יותר רחב.
תגיד, דורון, למה בעצם עזבת להפועל חולון?
מנבר.
היה משבר כלכלי מאוד גדול.
בהפועל ירושלים.
כן.
מאיר בר שהגיע.
מאיר בר כבר עזב.
היה משבר כלכלי, הקבוצה התפרקה. אני הייתי אז, אפשר להגיד, בשיא הקריירה שלי, ו... מאיפה שאני גר, לחולון, זה היה מאוד נוח, סך הכל.
בירידות.
והציעו לי, אתה יודע, אז היו לי כבר ילדים, הייתי צריך לדאוג למשפחה, ירושלים לידו מה יהיה. אז עברתי לחולון, הייתי בחולון שנתיים. גם בחולון נהניתי.
אז מה השנה שהכי נהנית, דורון, בכדורסל?
האמת שהשנה שהכי נהניתי זה שיורם חרוש אימן, שגדי קדר היה עוזר מאמן, שיורם מנחם היה מאמן כושר, והיינו ערב חזן, פאפי, מוטפטיץ', שהיו עוד כמה חבר'ה נהדרים, ועדי הגיע אחרי זה, הוא כבר באותם, היה איתנו גם כמובן, עדי.
עדי גורדון החליף את מוטפטיץ' למעשה.
היינו חבורה של ישראלים ומאמנים, והיה... היה נורא כיף, כל האווירה, פשוט היה כיף, וגם לא היה את הלחץ הזה, אלי, שאתה אומר, להשיג תארים, זה לא היה המשקולות האלה, זה היה מין חבורה שכל הזמן, אתה יודע, רוצה להרים את ירושלים למעלה, אבל עוד לא היה את הקטע שכולם מצפים מאיתנו לקחת תארים ודברים כאלה. אז היה, ואני גם מהבחינה האישית, זה היה עונות של שיא הקריירה שלי, אתה יודע, הייתי נדמה לי, עונה אחת מלך הסלים, כולל הזרים בליגה באותה עונה, באחת העונות שמה, והיה מוקי, היה בן אדם מדהים, זה היה כיף, ופאפי, זה היה פשוט, זה העונות שאני, זה יורם, וזה גדי, אתה יודע, וזה היה פשוט...
עד הגביע הראשון, והגביע השני, והחוויות הגדולות, דורון שפע, הרבה, 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 תודה.
תודה.
תודה, תודה, ביי.
אז דורון שפע הזכיר את העובדה שהפועל ירושלים נקלעה לקשיים כלכליים, ואתה יודע, זה אפיין לא מעט קבוצות באותה תקופה בכדורסל הישראלי. הפועל ירושלים היה נדמה שהיא מקבלת מכת מוות באותה תקופה.
יש איזו אנקדוטה שטיפה שכחנו, שאני חייב להזכיר לך שלא יכולה הרי לקרות היום.
רוני שטייניץ.
רוני שטייניץ היה חבר הנהלה בכיר במכבי תל אביב, והוא הביא את קן ברלו, וכשהוא עזב את המעשה את מכבי תל אביב, עבר להיות יושב ראש הפועל ירושלים, בין שנת 88-90. היום הרי זה...
איך תחלום שזה יקרה? וזו הייתה תוספת כוח מאוד משמעותית להפועל ירושלים.
אז הפועל ירושלים ומכבי, אני חושב שהיו לא רק ביחסים טובים, זאת אומרת, הפועל ירושלים לא הייתה בכלל באזור של לתגדג את מכבי, סוג של קבוצת בת, אחרי זה, אתה לא יודע אם קבוצת בת, אבל אל תשכח שמעון מזרחי, הרי הוא ירושלמי, אם אני לא טועה במקור, רחביה, הוא דולמרט חבר טוב שלו, ורובי ריבלין.
אם אני לא טועה מצ'רניחובסקי בירושלים,
אז בקטע הזה, אתה יודע, שמכבי עלתה לירושלים, זה לא כמו שהיא נגיד הלכה לחולון, או הייתה באוסישקין, או אפילו עלתה לרוממה בחיפה, או שיחקה ב...
אבל זה רק לאור העובדה שהפועל ירושלים לא הייתה גדולה.
לא הייתה, לא, גם כשהתחילה...
מכבי תל אביב לא חששה ממנה.
גם כשהפועל ירושלים התחילה לנצח את מכבי, תחילת שנות ה-90, פועל, אתה יודע, לעלות לירושלים, בסדר, אוקיי, משחק חשוב, משחק זה, אבל נסתדר. לא כמו כשזה הגיעו הגביעים הראשונים.
אני חושב שמה שעשה את השינוי באמת, אותו משבר כלכלי עם מאיר בר שהגיע, ונטש למעשה, ופתאום הפועל ירושלים עומדת מול שוקת שבורה, היה חשש שהקבוצה הזאת תתפרק, ואולי אפילו תיעלם.
היה חשש גדול, ואז מה שקרה זה שאדי גורדון הפך להיות לא רק השחקן, הוא הפך להיות הכל. הוא הלך וגייס ספונסרים, והלך וגייס אנשים, ואתה יודע, אתה יודע, הפך את הפועל ירושלים, הפועל ירושלים, ההבדל הגדול שלה אז והיום, אז הייתה יותר קבוצה קהילתית. אדי גורדון הפך אותה, אנחנו מדברים על הקהל הגדול של הפועל ירושלים, צריך לזכור, אדי גורדון, עם הקטע של החולצות, והביא 5,000 איש לגמר המפורסם ב-96. כשמוטי דניאל הרי מספר, כשהוא היה במכבי תל אביב, שהם נכנסו, הם בחיים לא זוכרים את יד אליהו קרה, שהוא חצי אדום. יד אליהו חצי אדום, לא היה דבר כזה במשחק על תואר.
ומי שהיה המושיע של, אתה יודע, יש את שיע המושיע, אבל יש גם את המושיע של הפועל ירושלים באותה תקופה. אהלן דני קליין, מה העניינים?
ערב טוב.
או, דני, למה שלומך?
איך אומרים? שנהיה בריאים, ושיהיו בשורות טובות. כל השאר שולי עכשיו.
כן, זה נכון. דני, תחזיר אותנו לתקופה של אחרי מאיר בר. אתה אוהד נילב של הפועל ירושלים.
אני חושב שהוא גם אחד הספונסרים, לא?
לא.
המשפחה.
לא, האמת שאני אפילו לא הייתי אוהד כדורסל. הייתי בכלל שחקן כדורגל. בדרך לא דרך הגיעו אליי חברים שהם היו בהנהלת הפועל ירושלים, הם יכלו לקרוא לזה הנהלה פעם.
הבורד של הפועל ירושלים.
כן, הבורד. וביקשו ממני לנסות לעזור להם למכור מנויים בשביל להגדיל את ההכנסות של הקבוצה. לקחתי על עצמי, כנראה שהצליח לי, ואחרי חודשיים קיבלתי מכתב רשמי, בזמנו היה שוקי קרמר יושב ראש הקבוצה, שהוא ממנה אותי לחפש ספונסרים, שהוא נתן לי את הכבוד למצוא גם ספונסרים להפועל ירושלים, ומאז הכל היסטוריה.
למעשה מצאת את אחד הספונסרים המשמעותיים באותה תקופה.
תשמע, שאני הגעתי, הקבוצה הייתה בפירוק, הקבוצה למעשה הגיעה לחדל פיראון, בית משפט מנהל המפרק, תחת מפרק התנהלנו כשנה, אורי מנצור ועזרא בלילוס, זיכרונו לברכה, הם למעשה מימנו את הקבוצה.
עזרא בלילוס, נזכיר, הדמות ירושלמית מאוד ידועה, סוכנות מרצדס בירושלים, ולא רק, אבל דמות ירושלמית ואיש עסקים ירושלמי שגם תמך ותרם לא מעט לקהילה בירושלים.
נכון, עזרא בלילוס היה מעורב בקבוצה עוד לפניי, תמך, תרם, עשה כל מה שאפשר, ולימים הוא שגם שכנע את אורי מנצור, לקחו את הקבוצה, השנה הפעילו אותה, בתום השנה הצטברו הפסדים, ואיך אומרים, בדרך מאוד מנומסת אמרו תודה רבה, אבל לא תודה. ואז הצלחתי להביא את נחום מנבר, שעם כל מה שאנשים אומרים וחושבים, הוא באמת הוציא את הפועל ירושלים מחושך לאור, הזרים כספים, שחייה ראשונה בגביע המדינה, שחייה שנייה בגביע המדינה, ו...
איפה זה תופס אותך מעצר שלו, דני? איפה תופס אותך מעצר שלו?
האמת, שוק גדול מאוד. אנחנו הכרנו את נחום למעשה כספונסר של הפועל חולון, בתום עונה הראשונה שלו, אני חושב, אדי גורדון עשה איזשהו סוג של תיווך, ניסה לשכנע אותו להגיע לירושלים, הכניסו אותי לתמונה, טסתי אליו לניב, בישון לילה, סגרתי איתו את כל הפרטים, חזרתי גם עם צ'ק שמן הביתה, והאמת שמערכת היחסים הייתה מאוד טובה, מאוד פוריה בין הצדדים. היה אמור להגיע למשחק ליגה נגד מכבי תל אביב, חיכינו לו בשדה התעופה, והבחור לא יוצא. כל הלילה חיפושים, סיפורים, מדברים עם אשתו, היא נשבעת שואלה על הטיסה, היא שולחת לנו את הכרטיסי טיסה, גם את הכרטיס מניס לרומא וגם מרומא לתל אביב, והבחור פשוט עלה על המטוס ולא הגיע. ככה יום, יומיים חיפושים. אני בדרך שלי הצלחתי להבין שהבחור כנראה נעצר. לא קיבלתי יותר מדי פרטים, אבל קיבלתי רמז זווה, שמבקשים אני לא להתעסק בזה יותר ולהפסיק לחפש אותו.
מי נתן את הרמז? תרמוז לנו?
מי שעצר אותו, היום זה כבר לא סוד, מי שעצר אותו.
כן,
מי
שחיכה לו.
שבק, מוסד, אני לא יודע, גם לא רוצה להיכנס לזה. אני פניתי לאנשים מאוד בכירים במשטרה, שבאמת הבינו שיש פה דאגה, גם לא רצו שנעשה יותר מדי נזק, ובאמת כמעט 24 שעות אחר כך קיבלתי איתות מאוד ברור, נחום נמצא פה ופה, בעוד שהוא יצלצל גם לאשתו, וכך היה יצלצל לאשתו, ובתנאי שאנחנו נמחה את כל הפרטים האלה, אתה מרגע זה נעלם. מה שהיה מצחיק, שבמשך שבועיים, האמת שכולם חיפשו אותו, אני זוכר את העיתונים, ופיני גרשון שהוא מאמן הקבוצה וכותרת, אנחנו מקווים שאנחנו בסדר, כולנו תומכים בו, זהו, וכמה חודשים אחרי זה, אני הולך לתומי באיזו תערוכת יודאיקה בירושלים, קבל טלפון חסוי, עומד מול איזה דוכן, אני לא אשכח את זה, דוכן חנוכיות, סביבונים, ופתאום אני שומע, דני זה נחום, אני פשוט נהייתי לבן, אני לא אשכח שאותה מוכרת אמרה לי, תגיד, הכל בסדר, מה אתה, אני יכול לשבת? סיפר לי שהוא נמצא איפה שהוא נמצא, ביקש אם אני יכול לבוא לבקר אותו. והאמת שהמראה היה מחריד, פעם ראשונה בחיי שנכנסתי לבית סוהר, מראה שאני לא מאחל לאף אחד. וזהו, לשמחתי, התקופה הזאת היא מאחוריו יותר נכון.
דני, איך ממשיכים לגלגל את הענק הזה כבר אז באותה תקופה פה לירושלים בלי הגב הכלכלי של נחום?
תראה, מי שמכיר את המסלול שלנו, אני בכוונה אומר שלנו, למעשה לקחנו קבוצה בפירוק עם המון חובות, היועצים הכי מכובדים יעצו לנו לפשוט רגל, אורי מנצור, שהוא איש עסקים מאוד מוכר וידוע, אמר, אני לא אתן שהשם שלי ישתרברב לפשיטת רגל, ויחד החלטנו שאנחנו לוקחים על עצמנו את החובות, עברנו שחקן שחקן, אני מזכיר לכם שבתקופה הזאת לא הייתה בקרה, אנחנו למעשה הכתים את השחקנים, והיו לא מעט שחקנים, פיני גרשון המאמן, דורון שפע, פיני לוי, אדי גורדון, והסכומים ברוך השם היו מאוד כבדים, ניסינו עם כל אחד מהשחקנים האלה להגיע לאיזשהו הסדר, כמובן עם המאמן, והתחלנו, איך אומרים, לטפס עוד הפעם למעלה. לא היה קל, לא היה פשוט, אני מזכיר לכם שבשנתיים הראשונות, שנחום היה, זכינו שנתיים ברצופות בגביע, בשנה השנייה זה גם הייתה עונה צי, הגענו, היינו במקום הראשון בליגה, בעקבות זה הלכנו פעם ראשונה לליגת האלופות, שלא היה עוד את היורוליג, שזה היה מפעל מאוד מאוד מכובד, ברצלונה, וירטוס בולוניה בימים הגדולים, פנתינייקוס, פנחבחצ'ה, לא היה פשוט, לא היה פשוט כל פעם להטיל מההתחלה, אבל ברוך השם, היו הרבה אנשים טובים, והקהל שהלך אחרינו, האמינו בדרך, והנה, השתלך, ואז... אתה מסתכל אחורה, אתה רואה שכך צמחה לאימפריה, משום מקום.
דני, ואז מגיעה עונה שהייתה אמורה לסמן סופית את המהפך, עונה 98-9? אתם מציגים, לא מפסידים בליגה חוץ ממכבי תל אביב, חמישייה שכוללת את אייץ' וולדמן, פאפי, קני וויליאמס, בסיו, אמילטון וצ'ורה. אתה באמצע העונה גם עושה את הסיפור הזה של גמר הגביע, שאתה לא רוצה יותר שהוא יקיים ביד אליהו, ואתה מאיים בזה שלא תופיעו. ובסוף
רגע, איכשהו... רגע, רגע, חכה שנייה. קודם כל, אני חייב להודות שאתה אומר את החמישייה הזאת, אני פשוט סמרמורות בגוף. זה חמישייה באמת של שחקני נשמה קודם כל, בני אדם, אנשים שבאים לעבוד, בנקרים כמו שאומרים. אני לא מאיים, אני גם מצליח באותה שנה במאבק, וגמר הגביע יוצא מזמנו יד אליהו. וכמו שאתה יודע, היו איזשהו תקלות לקראת סוף העונה.
לא, קודם כל רגע, חכה. גמר הגביע מפורסם, אתה הרי נלחם בשביל האוהדים ביציע, ודמותך, מה שנקרא, משתדרגת, והנה הקהל של ירושלים.
כשיד אליהו אדום, בחציו.
נכון, בחציו. ואז מגיע אותה סוף עונה, שאנחנו חייבים פעם אחת לשמוע את הגרסה שלך, ויש הרבה טענות שלא ניהלתם את הפרשה הזאת כמו שצריך.
הלכת לפיצות?
הסיפור פרשת הפיצה של צ'ורה, שאני חייב לתת לך את הגרסה מתור יד שמאלו או לזה של קופמן.
שחשף את הפרשה.
לא רק שהוא חשף את הפרשה, זה שאני אגיד לך את האמת, אז הוצאנו מוסף מיוחד לקראת הסדרה הזאת, הייתה סדרה מכבי תל אביב ירושלים, סדרה שכולם דיברו עליה, עכשיו, יום ראשון 3,000 איש במלחה מקבלים, לא יודע, היה לנו איזה הסכם עם הנהלת הפועל ירושלים, הנהלת היכל, העיתון הארץ שילם כסף, וכל אחד קיבל את המוסף, כאשר בשער המוסף הזה מופיע הסיפור הזה של צ'ורה, זאת אומרת, אם לא קראו את העיתון באותו יום, אז אלה שבאו לאולם קראו אותו.
כשהטענה הייתה, למי שלא יודע, צ'ורה סגר את התנאים שלו במכבי תל אביב, לפני שסדרת הגמר בכלל התחילה.
אם אתה שואל אותי, הוא היה סגור במכבי, היה לי ריב במטוס עוד.
שבועות לפני.
חזרתי מבולוניה, היה לי ריב במטוס עם פיני ומליניאק. מליניאק היה איזה פרשן ידיעות, פיני טען שהוא הסנטר הכי טוב באירופה, אני לא חשבתי ככה, אמרתי שסנטרים יותר טובים. נדבר איתך חודשיים לפני זה. כבר אז היה לי את התחושה שהוא כבר...
הגרסה שלך, דני.
עכשיו, לא, הוא הלך, הגרסה אומרת שהוא הלך לפרוט כסף אצל מוני, זאת אומרת, זה מוליד את מה שהיה 10 שנים אחרי. אליך, דני.
רגע, 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 קודם כל, יש משהו אחד שאני חולק עליך. עובדתית, אתה צודק, ביום המשחק הראשון בסדרת הגמר, באמת, על כל מושב הופיע איזשהו גיליון של מוסף עיתון הארץ, אני לא ידעתי מהדבר הזה, אני בטח לא ידעתי שהכותרת או השאר הולך להיות מה שסיפרת, אבל את מי זה מעניין. אבל לעצם העניין, הכל התחיל בשיחת טלפון מרון קופמן. מי שמכיר את רון קופמן, הוא אין אצלו בוקר טוב, מה נשמע, שלום, הוא ישר תוקף, והוא מתחיל את השיחה ככה, שוב פעם, מכרו אתכם. אני אומר לו, מי מחר, על מה אתה מדבר, מה הסרט? הוא אומר לי, צ'ורה... סגר במכבי תל אביב, אין טעם לסדרה, ועוד כל מיני משפטי מחץ כאלה. אני רוצה להתייחס למה שאמרת, אתה יודע, אמרת, יש אנשים שטענו שלא ניהלתם את הפרשה. אתה יודע, המילה ניהול הולכת עם הנהלה. הנהלה זה משהו ש... אתה יודע, בחברה ציבורית או בכל מקום מתוקן, זה הנהלה שנבחרת, זה הנהלה שמקהנת, זה הנהלה שיש לה יכולות. אני מזכיר לך, פעם עשיתי כתבה אצל קופמן, והחברים שלי נפגעו, ואני אתנצל היום עוד הפעם, 20 שנה אחרי. היה בחור שקוראים לו יורם קסלר, לא עלינו איש חולה, וכל כך נאחל לו בריאות.
אמן.
הוא היה גנן, היה את אורי מנצור, שהיה לו מוסך של פחחות, והיה יבואן אוטובוסים, והיה את דני קליין, שלאבא היה נגריה. אז אמרתי, הנהלה של הפועל ירושלים, זה נגר, פחח וגנן, שצריכים להתמודד עם כל אנשי הכלכלה של מכבי תל אביב, ברנוביץ', אייזנברג.
לא, אבל דני, בוא נתמקד ספציפית בפרשה הזאת, בדיעבד. אוקיי, מה לא עשית הפרשה... נכון שזה גרם, תשמע, אתה יודע, תוך כדי הסדרה לפיצוץ עם השחקן?
תשמע, בוא אני שואל אותך שאלה. יש לך חשד שמישהו עשה משהו מאוד חמור? האם תשתוק? האם לא תשתוק? זו שאלה שהיא הייתה על השולחן. מה שהיה נכון אז, יכול להיות שלא נכון היום, וההפך. אנחנו חשבנו ששחקן שמשחק בקבוצה, שחקן שמדבר איתנו גם על שנה הבאה, שמגיעים אלינו שמועות כאלה, שאני ידעתי שיש משהו בדבר, לא ידעתי כמה זה נכון. חשבתי שבצורה בוגרת, מושכלת, נכניס את השחקן לחדר, נשאל אותה את השאלות, האיש יגיד כן, לא, שחור לבן, ובזה נגמור עם הפרשה. שורה לקחת דברים קצת יותר קשה, לא יודע כי אם היה לו מה להסיר, או לא יודע מה, אם היה לו מה להסיר. יצא מזה לא בדיוק טוב, המשחק אחר כך, מי שזוכר, שורה היה לו סטטיסטיקה מאוד 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 ברורה וקבועה, במשחק הזה סטטיסטיקה הייתה ממש ממש לא דומה, התוצאות היו קטסטרופה, כמו שאתה יודע, הפסדנו במשחק, ובזה נגמר הדבר. עכשיו, אנחנו נשארנו עם התחושה החמוצה, השחקן נשאר עם התחושה החמוצה, וכל העולם עכשיו חוגג, האם הפועל ירושלים התנהלו נכון, או לא התנהלו נכון. אנחנו מתקרבים למשחק השני, המשחק השני כבר ביד אליהו, ושוב פעם אני מקבל טלפון מקופמן, ואז הוא חושף לי שיש בחור שהוא שליח של פיצה, שהבחור מוכן לדבר ולספר שהוא ראה אותו ופגש אותו, והיה שם כסף על השולחן, ולך תדע מה היה. עכשיו תשמע, כזה, אני טוען שמי שבן אדם ישר, אז הוא בן אדם ישר, ומי שעקום, גם שים עליו את כל הבלשים והשוטרים, אחי. אני יודע מה היה שם בפגישה, אני יודע על מה עבר הכסף. בדיעבט היום אני יכול לספר לכם שאיגוד הכדורסל הרי ממש לא התייחס לפרשה. ואיגוד הכדורסל היה, היה, היה ועד, איך, נו, יועץ משפטי, סליחה, שקוראים לו שוקי קרמר, שמשום מה כתב שאין עניין לציבור, ולא חקרו את זה.
ובזה הוא סגר את הפרשה.
לא, 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 ואני, בואי נספר לך סיפור, שהדבר הזה...
קצר, קצר, הכי קצר שאתה יכול.
הכי קצר שאני יכול, אנחנו בעצה אחת, איך אומרים, בתחבולות, הצלחנו לגרור את שורה, את מוני ואת שימון לבית משפט, הם הגישו תציר, הם הודו שהייתה פגישה, הם הודו שעבר שם כסף, ובאותו בית משפט, שימון מזרחי, שהוא אדם מאוד מנוסה וחכם, שכנע את עורכי הדין של ירושלים להעביר את זה לאיגוד הכדורסל, לוועדת המשמעת, ושם הדברים ידונו, עבר לאיגוד הכדורסל, ושם החליטו שהדבר לא מעניין את הציבור, והדבר נסגר.
יפה, סיפור מהסרטים. אחת הפרשיות הכי מטורפות בכדורסל הישראלי. דני קליין, תודה רבה.
דני, תודה, בריאות.
תודה רבה, לילה טוב, בריאות לכולם.
טוב, נזכרנו בגביע, דיברנו בקצרה על הגביע של 96, אבל את הגביע ב-97 לקחה הפועל ירושלים בפעם השנייה, כשאת הקבוצה מאמן, מי שהיה מאמן, עוזר מאמן ומאמן ראשי בעבר, גדי קידר, אהלן גדי.
אהלן גדי.
אהלן, ערב טוב.
נעלמת?
למה? אני כל הזמן בכדורסל. בשבועיים האחרונים משעמם לי, כן, כדורסל.
כן, זה נכון, משעמם לכולם.
סיפור אישי על גדי.
כן.
גדי היה פרשן של ערוץ אחד בקיץ 96, הפרשן של משחקי מכבי. אני הביאו אותי פרשן שני, אתה יודע, באולפן, הפרשן של ה... הוא היה פליי ביי פליי, אני אחרי המשחק. אחרי חודשיים מפטרים את פיני גרשון, רן, גדי קידר הופך להיות מאמן הפועל ירושלים.
מי הרוויח?
אני מקבל את השרביט.
מי הרוויח?
אז אני חייב לגדי כל כך הרבה, אתה רואה?
בכיף.
מה שלומך, גדי, ל?
מצוין. בנסיבות, אתה יודע, בנסיבות הקיימות.
כן, כולנו קלנו עם עניין הקורונה, אבל אנחנו מתמקדים היום בהפועל ירושלים. תן לנו, גדי, את נקודת, את רגע הזמן שלך, את הרגע שלך על ציר הזמן, שבו הפועל ירושלים הפכה להיות מסתם קבוצה לאימפריית כדורסל.
תשמע, אני חושב שהרגע הוא, מבחינתי, מבחינת המבט שלי, ולא הייתי מעורב בגביע הראשון, אבל הגביע הראשון הוא היה נקודת המפנה. פועל ירושלים הפכה מקבוצה שיכולה לנצח, יכולה להפסיד, לקבוצה שגם יכולה לזכות בתואר. אני חושב שזה היה במשחק הגביע הראשון, עם אדי גורדון ודני קליין וכל החבורה. אני הייתי שם בשנה השנייה.
היה הצגת כדורסל, הגמר השני, דני. הגמר הראשון היה גמר, תקרא לזה אמוציונלי, וכל הסיפור שנבע סביבתיים האות האחרון, היה גמר יותר הגנתי. הגמר השני היה... חתיכת משחק.
הגמר השני היה מדהים.
אדי גורדון 32 נקודות.
על הראש של לנפלד.
דן ביגנמייר ומוטי דניאל שעשה את המעבר ממכבי להפועל, ממכבי תל אביב להפועל ירושלים.
נכון מאוד. אבל אני אגיד לך, זה לא רק המשחק, אני חושב שגם ההכנה למשחק, 3-4 ימים של הכנה למשחק, יש כאלה שגם אומרים שההכנה כבר התחילה במשחק הליגה הקודם, זאת אומרת שקדם למשחק הגביע, לגמר, היה במלחה, ששם כאילו אמרו שאני הפסדתי בכוונה כדי להרדים את מכבי, לא היה ולא נברא.
לא הפסדת בכוונה?
לא מפסידים.
לא הפסדנו בכוונה, לא מפסידים בכוונה, בטח לא למכבי תל אביב, בכלל לא מפסידים בכוונה. אני לא שותף לכאלה דברים. אבל ההכנה למשחק, המשחק היה מדהים, הייתה רמת כדורסל פשוט טקטיקה מעולם אחר. אני חושב שההכנה הייתה מדהימה. אנחנו הכנו את הקבוצה פשוט למעמד הזה. ידענו שזה גביע שני, גביע שני ברציפות, מעמד של גמר גביע שני ברציפות. קשה מאוד לקחת ממכבי תל אביב תואר נוסף בשלב ההוא ברצף. ואנחנו עשינו הכנה, אני זוכר את הפגישות עם הפסיכולוג, ועם הקבוצה שבהתחלה לא האמינה בפסיכולוג, ואחר כך ראתה בדברים, ראתה את הדברים באופן חיובי, לפחות השחקנים, והנהלה שהייתה כל כך לטובת העניין, ונתנה את כל המשאבים. אני זוכר את הכניסה שלנו לאימונים ביד אליהו, כשמכבי סיימו את האימונים, ודרק שרק שוכב על הפרקט ושר לנו באנגלית, it's a winning time, it's a winning time, ואנחנו עושים את ההכנות שלנו. כמובן שאת ההכנות הטקטיות לא עשינו ביד אליהו, מכיוון שחששנו שמצלמים כל תנועה שלנו. הכנו תרגילים חדשים, הכנו הגנה פשוט מדהימה שעבדה כמו שעון, והמחצית הראשונה הייתה נפלאה, פשוט נפלאה.
תשע מעשר
שלשות, לא היו רבעים, היו מחציות. תשע מעשר שלשות, עם שלשה שמוטי דניאל זרק
מקו הכדורעף.
מקו הכדורעף שנכנסה, ואני ככה אומר, מה הוא עושה? ואופה, נכנס פנימה. ובאותו רגע, גם את הסל האחרון שחסמנו, שבסוף אישרו, שהורידו את הקבוצות למחצית ב-14 הפרש במקום 16 הפרש, ואנחנו ידענו בדיוק מה נאמר שם במחצית, לפחות מבחינת שמעון מזרחי וצביקה שרף, ובאנו מוכנים לחצי השני, ופשוט עשינו את זה.
מי השחקן ששינה לדעתך את הפועל ירושלים ושדרג אותה?
תשמע, אני חושב שאדי גורדון הוא חותם בעניין הזה, אין ספק, אבל היו עוד שחקנים לידו. אני חושב שדורון שפע ופאפי טורג'מן, ואם אני מסתכל על זרים, אז בטוח שבילי תומסון
ואנשים
גם ירימו גבה, אבל אני חושב שגם ביגנהמר היה לו חלק גדול מאוד בשינוי הזה.
אפור אבל יעיל.
מה?
אפור אבל יעיל, נכון?
אפור אבל יעיל, יעיל מאוד. נשמה טובה. ואני חושב שכל החבורה שהתגבשה בתקופה, היא הייתה חבורה יוצאת דופן, יוצאת דופן. אל תשכח ששיחקנו עם שני זרים, זה לא היה משחק של שישה, שבעה, שמונה זרים.
נכון.
זה היו שני זרים, וזה היו המון ישראלים איכותיים. מצד שני, היה את עודד קטש, ואת דורון שפר, ודריק שב, ושחקנים אחרים, ברד ליף ואחרים.
למעשה, כל העשור הזה, גדי, היית בהפועל ירושלים, אם כמאמן, אם כעוזר מאמן, איזה שבע או שמונה שנים, אני לא טועה.
משהו כזה, נכון, משהו כזה. לא ספרתי, אבל אני עכשיו עומד מול ארון הגביעים, מתקן עליו, ואני אומר, וואלה, איזה עמוס הוא.
כן, וגדי, יחסית הגעת לכדורסל כמאמן בגיל יחסית מאוחר למאמנים אחרים, נכון?
תלוי, תראה, תלוי למה אתה מסתכל, מה אתה אומר מאוחר.
אגב, אני רוצה לגלות סוד לאלי, גדי היה מאמן שלי כשאני הייתי בתיכון, וגדי היה רק בתחילת הדרך.
גדי גם היה מורה שלי בווינגייט, היא באה לכמה הרצאות.
נכון, בקורס מאמנים, יש לי נגיעות פה ושאתה, אני מאמן כבר, שאלו אותי לא מזמן, כמה שנים אני כבר אני מאמן, אז עד שהקורונה התחילה וקטעה לי את הרצף, אני 40 שנה מאמן ברצף.
לא להאמין.
לא הפסדתי אימון.
לא להאמין.
אז כן, לא להאמין.
יפה, נקווה שהקורונה תעוף ותחזור לאמן, גדי.
מהר מאוד, כן.
של מעמד, גדי.
תודה רבה.
בכיף.
אז הנה מי שסימן גדי קדר, המאמן שהוביל את הפועל ירושלים לזכייה בגביע השני שלה, כשחקן שעשה את השינוי בהפועל ירושלים. ערב טוב, אדי גורדון.
ערב טוב, מבורך ובריא.
אם אני אגדיר אותו, אדי גורדון זה הטל ברודי של הפועל ירושלים. האיש ששם את הפועל ירושלים למעלה. זאת אומרת, היא פתאום, היא הקלאסיקו פתאום נגד מכבי תל אביב. נכון שבאותה תקופה אולי הפועל תל אביב קצת פינתה את הזירה, אבל ירושלים נכנסה לוואקום הזה, ופתאום התחילה להיות יריבות.
תגיד, אדי, שאלה אחת ככה מהבסיס. למה בכלל הפועל ירושלים? איך זה הגיע? איך אתה הגעת לשם?
אני חייב להגיד לכם, קודם כל, אם אתם רוצים לדבר על שש שנים שהיו לי בהפועל ירושלים, לי אישית, צריך לפחות
4 שעות.
10 פודקאסטים.
אנחנו נדע גם לזה.
ואם אתם רוצים את הסיפור האישי שלי, איך התגלגלתי להפועל ירושלים, זה עוד 10 פודקאסטים, אני חייב להגיד.
לא, זה קיץ, קיץ 1991, עדים, אני התחלתי ככתב בעיתון חדשות אז, מכבי ראשון לציון, סיקרתי את מכבי ראשון, והם כל הזמן רצו את אדי גורדון. הם כבר היו בתחושה שאתה שם, ופתאום לא יודע משהו, מה קרה שם בדיוק?
חתמתי בראשון לציון.
או.
הייתי חתום בראשון לציון, ונסעתי לחופשה בארצות הברית, הייתי חודש במשהו בניו יורק, אצל חברים, ובארבע בלילה, חבר קורא לי, עדי, תתעורר, יש לך טלפון. אני קמתי מבועל. ואני עונה לטלפון, מי על הקו? דורון שפע, האגדי, שהוא חבר אישי, שיחק איתי במכבי חיפה לפני כן, הוא כבר היה בהפועל ירושלים, והוא, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, לא, תשמע, אני פה, ואני וילד חזן פה, ועוד בחור שלוקח את הספונסר עכשיו שיש של הפועל ירושלים, הוא רוצה לדבר איתך, אנחנו רוצים, יושבים עליו להביא אותך להפועל ירושלים, ואז בחור בשם מאיר בר, לא היה לי מושג מי הבחור, כן? הוא אומר, תשמע, לקחתי את הפועל ירושלים, בוא, אני אתן לך חוזה, כמו דורון שפע, בוא להפועל ירושלים, החבר'ה פה רוצים אותך, דורון, דורון רצה שמישהו ייתן לו כדורים, כן? ותעשה, אני אומר, אני חתום בראשון לציון, הוא אומר, לא משנה, אומר לי. אני טס עם המטוס הפרטי עכשיו לניו יורק, אוסף אותך, אני טס ליוסטון, נחתום בדרך, אני אומר, תשמע, זה לא עובד ככה, אני חתום בראשון. ורצה הגורל, באותו יום, קמתי בבוקר, נסעתי לעיר בניו יורק, לקנל סטריט, היה שם בחור שהיה לו חנות נעליים ישראלים, וכולם, כל הישראלים היו באים אליו, אני מגיע לשם, מי נמצא שם?
פרי.
פרי, ויינקרייץ ועוד איזה בחור מהנהלה יושב ראש, לא יושב ראש, גם כן נדמה לי ספונסר או משהו, כצירוף מקרים מדהים, ואני ישר משתף אותם ומספר להם, מה, והם אמרו, מה אמרת, אני חתום בראשון, ואז התחיל להתגלגל הסיפור, שהפועל ירושלים פנו לראשון, וראשון חשבו שאני חתמתי בפועל ירושלים, מה שמעולם לא היה ולא הייתי עושה, לא לשנה אחרי זה ולא לפני זה, גם לא ידעתי מה הם בדיוק רוצים וכמה לתת, זה בכלל לא היה סיפור, והתחילו להתנהל ביניהם. ואז הם התחילו להתנהל ביניהם והחליטו שכן מעוניינים אולי להעביר אותי לירושלים, תמוכת סכום מסוים כזה או אחר, התחילו להתווכח ולעשות מסע ומתן. זה היה נדמה לי יום שני, עד היום אני אפילו זוכר, קראו לי לפגישה בתל אביב אצל אוטו חן, זה
ברחוב המסגר
של עזרא בליליוס. אוקיי? זה חברה של, של בליליוס. באתי לשם, עורכי דין של, עורך דין שלי באתי, ומכבי ראשון הגיעו עם העורך דין שלהם, והתחילו לדבר, והם התחילו להתווכח על המחיר, תעבור, בכמה. התפוצץ העניין, יצאתי עם תיק באותו יום, אימון ראשון בראשון לציון. אימון ראשון, אני בפארק בראשון לציון. אני יוצא ומתחיל ללכת. יש שם קיר זכוכית כזה גדול שרואים מבפנים החוצה, אני כבר הולך ברחוב. מסמנים לי עם היד לחזור, אני חוזר פנימה, אמרו לי, תחכה עוד 10 דקות. נכנסו פנימה, יצאו, ואומרים לי, יותר עזרא בליליוס, נותן לי תפיחה, ומי שמכיר את עזרא, זכרונו לברכה, כל יד שלו זה פלדה, נתן לי, שבר לי כתף, והייתי חזק אז, ואומר לי, מעכשיו אתה שחקן שלי. עכשיו, אני לא הכרתי את הבן אדם, פעם ראשונה פגשתי אותו. וזה הסיפור, ככה הגעתי להפועל ירושלים.
ומתי, עדי, אתה מגיע להפועל ירושלים, מתי נדלקת על המקום? כי היה לך קבוצות בקריירה, היית מכבי חיפה והיית מצוין, היית באת הרי מחדרה, כולם זוכרים. היית גם בגליל עליון עם דורון שפר, בעונה עם אנדרו קנדי, לא, אנדרו קנדי
לא היה שם. לא, עם אנדרו קנדי לא שיחקתי.
לא, אבל איך נוצר החיבור הזה?
כשהגעתי להפועל ירושלים, הייתי בחודשיים הראשונים די בהלם. קבוצה, לא היו 10 אנשים באימון. גדי קדר אז המאמן, לא. לא קיבל תנאי משהו. היה אמי רוזן, ששאבי הראל כבר גם היה משהו מורפל ככה, שכונה לכל דבר, לכל חבר'ה, כן, נגיד את האמת. לא מבין מה קורה שם. חבר'ה מקסימים, חבר'ה נהדרים.
אבל שכונה.
שכונה במובן, גם החן של המקום, כן? היה, באימונים הראשונים היה רק גופיות לפי זאת. כמה שאני זוכר, ולא עשרה אנשים. משהו בכלל לא ברור לי. אין כסף שם, יש כסף שם, מי מנהל. חודשיים ראשונים הייתי באלם לגמרי, אבל אני מקצוען, שחק. מתאמן, רציני, משחק. עושה מה שאפשר. באותה שנה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, זה גלגל, אני חושב שבשנה, סיימתי את השנה הראשונה, ואז התחיל לחיבור, אם אנחנו רוצים...
אני חושב שהמשחק, אבל עדי, בסוף אותה עונה, היה משחק מסוים ש... אתה יודע, שם מה שנקרא חצית את הרוביקון. מכבי תל אביב מגיעים בסוף פברואר למלחה, עדי בתצוגה מדהימה, לא יודע כמה היה לה אסיסטים שם, 15, 17 אסיסטים עם 20
ומשהו נקודות.
היה כבר 88-52 לירושלים, נגמר 96-69, שזה עד החמש שנים האחרונות, היה הפרש השני שמכבי תל אביב הפסידו בו. ומכבי אז היו, אתה יודע, עם מייק מיטשל ועם ג'אמצ'י וקבוצה גדולה.
אגב, תחילת אותה עונה, הפועל ירושלים הייתה קבוצה תחתית.
לא.
גדי קדר עזב, יורם חרוש הגיע.
נכון, חזר, וזה יורם חרוש.
ועשיתם מסע של 10-1, הפסד בודד בסיבוב השני, אתה הזכרת את המשחק הזה מול מכבי תל אביב. איפה הייתה נקודת התפנית, עדי? שאתה פתאום הרגשת שאולי בכל זאת...
אני חייב רגע להגיד משהו על המשחק הזה. לא ספרו לי ריבונד אחד,
טריפל.
טריפל דאבל, 27 נקודות, 16 אסיסטים ו-9 ריבון, ואחרי זה בווידאו ראיתי לא ספרו לי. אז שיחזירו לי אותו בקשה, עם 1.79 מטר טריפל דאבל, ונחמד.
זה הקשרים של אלי, הוא יסדר את העניין הזה.
וכזה, זה בדיוק.
טוב, תגיד, אז רגע, מתי אמרת לעצמך, וואלה, עדי, אני פה, אני בירושלים, בשכונה הזאת, אבל זה הולך להיות בסופו של דבר אימפריה.
חבר'ה, אמרתי, אתם פוסחים פה על המון המון דברים,
כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, יקירנו.
אבל אני אגיד לכם, מה שקרה, ואני אגיד זה בתמצית, היה לי, התחיל חיבור שלי בעיקר עם הילדים מאחורי הסלים. הילדים מאחורי הסלים, שהיום הם בני 40 בערך, כן? היו כמה עשרות שם, איזה 100-150, אבל היו כמה עשרות שהיו באים גם לאימון, והיו באים לזה, והתחיל לי קשר אישי מאוד מאוד עמוק, חם ואוהב, ובתוכי התחיל גם שינוי בתפיסת, אפשר להגיד גם החיים, ומהות הספורט והמשחק. וזה התחבר ביחד. והם היו שם בשביל שאני, נקרא לזה, יחנוך אותם, להסתכל על המשחק ועל המפגש הזה בצורה אחרת. שם זה התחיל. כשאתה משקיע במשהו, אתה גם מתחיל לאהוב אותו. לא? עכשיו, יש המון סיפורים, שאי אפשר לפרוט אותם. שחק בלי כסף, 3 עונות מתוך 6 עונות. לאסוף קהל, לאסוף ספונסרים, לאסוף... התחיל להיות שם החיבור מאוד מאוד קרוב.
עדי, אנשים כמה מהסיפורים ששמעתי ממך במרוצת השנים, אחד, זה שאחרי העונה הראשונה בהפועל ירושלים, היה קדם אולימפי, משחק שלא ראו אותו פה, קלטה 38 נקודות נגד ליטה, הסיפור אומר שמרצ'ולניס רצה לקחת אותך לאיפה שיחק, אז בגולדן סטייט?
כן, הוא פנה אליי ואמר, נתן לי את הטלפון של הסוכן שלו, הוא היה חמישייה בגולדן סטייט, והוא שמר עליי, כן, היה משחק לא רע, 38 נקודות, וכמה ימים אחרי זה על קוקוץ' ופטרוביץ' גם איזה 25 נקודות, ואז הוא אמר לי, בוא, אתה צריך לשחק ב-NBA, אבל אז עוד לא הלכתי ל-NBA, למחנה אמונים, שנה אחרי זה היה עוד איזה משחק, ואז הזמין אותי למחנה אמונים.
של סיאטל.
סיאטל. ומה שקרה שם, בו זמנית, הייתי במחנה אמונים בסיאטל סופרסוניק ג'ורג' קארל, והלך לי יוצא מן הכלל. ואפילו ג'ורג' קארל התחיל לקרוא לי די ישראלי סטוקטון. והתחיל, לקחו אותי לליגה
שעית.
ואז, והוא אמר לי, אין לך מקום אצלי, אבל... הוא אמר לי, תשאר פה חודש, גם הסוכן אמר לי, אולי תעשה את זה. קורה לי משהו מעניין. זה סך הכל העונה השנייה שלי בהפועל ירושלים שסיימתי, וגם, והעונה הזאת הייתה כמעט בלי כסף, פה התרגלתי,
היה כמעט בלי כסף, אבל אני משהו בי, כל היום חושב על הילדים אחרי הסלים, כאילו, ועוד כמה חברים סביב הקבוצה שהייתי קרוב אליהם, כמו שם לא הייתה הקהל כמו שהיום מדברים עליו וכמו שהוא נראה, ולא החולצות אדומות עדיין, והייתי שם מאוד רגשית מחובר לדבר הזה. והיו לי גם המון הצעות מהליגה שלנו והכל, אבל אני ב-NBA, ומתקשר עם אבי הראל בטלפון, טרנס-אטלנטי, אז זה היה יקר, מהמלון.
אבא של גיא הראל, שהיום הוא המנכ״ל של הפועל ירושלים.
כן. והייתי שר שירים, שירי ירושלים בטלפון בלילה, לאבי הראל, והוא אומר לי, אין קבוצה, התפרקה, שפע עזב, חזן עזב, אין כלום, אין כסף, אין זה. הוא מדבר איתי מהשכונה, שאין שם כלום, אין מבנה, אין תשתית, זה לא מועדון, זה גם לא קבוצה. ואני בטופ שאני יכול לחלום עליו, ב-NBA, סי המקצוענית, בליגת קיץ, שבועיים אימונים, מרגיש שאני יכול גם לעשות את זה, וכל היום הלב שלי ירושלים. שמה קרה לי משהו שהבנתי שאני לא יכול להתחבר לתדר האמריקאי, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אתם בטח מבינים אותי. משהו לא מתחבר לי. אין לי שפה משותפת, אין לי, ומה אני כן רוצה? אפשר לחזור לארץ לקבוצות אחרות.
הפועל ירושלים.
רוצה, זה לא הפועל ירושלים, זה עזוב את הכותרת, הפועל ירושלים.
זה הילדים מאחורי הסלים.
זה הילדים מאחורי הסלים. כל הייחוד שמדברים עליו, הפועל ירושלים, אהבת אמת, יש בו נורא ותנתח, זה לא הנהלה, וזה לא הלבשה, וזה לא זה. תסלחו לכולם, אני לא רוצה כעס פרטים יותר מדויקים, כי זה יהיה לא נעים. הקשר המיוחד שנבנה שם, שעד היום הוא מחזיק.
אגב, ארדי, אני אגיד מילה אחת על היציעים האלה, כי הילדים מאחורי הסלים זה יציע אמיר הירשנזור ואלעד הירשנזור.
כן, אבל בוא נקפוץ קדימה.
אמיר שנהרג בפיגוע בבית ליד, ואחיו... כן. שנפל לאחר מכן על קברו, סיפור של אהבה, של משפחה שאהבה את הפועל ירושלים, ועד היום קשורה אליה נכון. דרך אייל חומסקי, שהוא הדוד של שניהם, נכון. הוא הגיס של שניהם.
עדי, בוא נקפוץ שנה קדימה, אתה עם מחלת נשיקה, ובכל זאת עושה פה דברים מדהימים בליגה, מנצח את ביתר רמת גן במשחק מטורף, הפועל ירושלים הוריד 13 הפרש בדקה ו10 שניות. בוא, הלכת לחולון, חזרת לחולון, אנחנו חייבים לקפוץ הרגע המגדיר של הפועל ירושלים, הרגע, אתה יודע, הווירטון של הפועל ירושלים, זה אותו גמר גביע מפורסם, 18 באפריל 1996. איפה נולד המבצע עדי הזה שאתה מכין גופיות, יש בנו אהבה והיא תנצח, ובסוף כמובן שחייבים להגיע לטיימאוט המפורסם, שאתה אומר, תנו לי את הכדור.
קודם כל אני רוצה לומר משהו. מדברים בכותרות, אבל הפרטים של היום-יום היו הרבה יותר מורכבים והרבה יותר עשירים בפעילות הזאת של הקשר שלי עם אנשים, עם קהל, עם הזה. אבל אם אתה הולך, זה עוד לפני שעזבתי לחולון, זה אחרי שהייתי בחולון, קראו שם רצח של דברים, חלקם אפילו מיסטים, הייתי אומר, שחיברו, חיזקו את הקשר הזה כל הזמן, ובגלל שאני, גם ההליכה של זה חולון, היא הייתה להבדיל מה שיכולים לדבר, כסף, שמה כסף, שיש לך חוזה על השולחן, מציעים לך $600,000 לעונה, נטו, 4 עונות, ואתה לא מוכן לחתום, רק שהיושב ראש, יורם קסלר, שהוא איש יקר ורציני מאוד, אז היושב ראש, פונה אליי ואומר, עדי, אני חבר שלך, אני אומר לך, הפועל ירושלים מתפרקת, מסגרת, מס הכנסה, סוגר אותה, רוץ תחתום, ואז אני הולך באמת וחותם, אז זה גם חלק ממהלכים שאי אפשר להסביר אותם רגשית, אוקיי? ואז אני חוזר, שנה אחרי זה, כמובן בלוותר על $1,000,000 נטו מהחוזה, רק בשביל להיות במקום הטבעי שהרגשתי שהוא נכון לי, וכל העונה הזאת התבשלה לרגע הזה, כמו שנקרא, כי יש מנוע לנצח, זה היה באימון הראשון שנכנסתי, שחזרתי, שאל אותי איזה אחד הכתבים בחדר הלבשה, אתה יכול להסביר למה חזרת ומה המהלך? כתבתי על הלוח, יש בי אהבה והיא תנצח. זר לא יבין זאת, כאילו, ויצאתי מהחדר על מה שלא הסברתי כלום. זה המהות. לא צריך להסביר כלום. וכל העונה המיוחדת הזאת, שהיא סתמנה כבר כמיוחדת, לקראת הגמר גביע, נכנסתי לאיזה, איך נגיד לזה, לא רוצה להגיד עמוק, אבל איזה... מוטיבציה, יד אליהו התמלא באדום. וצריך להביא את כל מי שאפשר. ויש אווירה כזאת שאתה בא ליד אליהו במשחק חשוב, אתה מפסיד. מפסידים למכבי, אנשים דיברו ככה ברחובות. אני הכנסתי עמוק לתוך הדבר הזה, ביקשתי שאשתו של דורון שפרד, היא הייתה גרפיקאית, תעשי לי לב עם חולצה, יש בנו, אבב התנצח. הולכתי ללורדקיץ' בירושלים, בחור מקסים, ניצן, עושה לי 3,000 חולצות, אומרים איפה אני אביא לך בת בשבועיים עכשיו, שבוע 3,000 חולצות, אמרתי תשיג לי, עם בנדנות. הילדים מאחורי הסלים, ביחד איתי, איזה 5-6, קיפלנו את החולצות בידיים שלנו, שמנו בסקיות, והג'יפ היה מלא בחולצות, והתחלתי לחרוש את ירושלים, מה שנקרא. בכל מקום, בכל פינה, לאיפה שמוכרים כרטיסים. נסעתי ליישובים על יד, 44 אוטובוסים.
וואו.
זה היה מבצע מטורף, אוקיי? ולהכניס לראש לכולם רגע היסטורי. אנחנו מנצחים.
לוקחים גביע.
ובקוריוז, והחוש הומור שלי, אמרתי לאנשים, אתם תדאגו, אתם תיקחו אותי ליד אליהו, אני אחזיר את הגביע. זה החוש הומור שלי, קצת שביץ. זה מה שהיה הלך רוח כזה, זר לא הבין זאת.
והטיים האות האחרון, עדי, תן לנו פעם
אחת. נגמרו הכרטיסים.
תן לנו את הגרסה שלך לטיים האות.
והסוף שלך, הפינאלי עכשיו עם הטיים האות האחרון, פיני גרשון, מה אתה אומר לו?
אתם ראיתם את זה בטח כמה פעמים.
כן, אבל בוא.
אתה, מפיך.
ראינו מהגרסה ההוא, אבל...
לא הגרסה שלך.
הוא רצה בהתחלה, פיני רצה שתעשה פיק אנד רול עם בילי תומפסון?
אחד הגבוהים תעשה פיק אנד רול, אני באינסטינקט שלי אמרה שזה לא טוב, כי אני רוצה להחזיק את הכדור עד השניות האחרונות, ולקבל החלטה למסור או לקלוע, לפי המצב, אינטואיטיבית, אם יעשו לי דאבל אפ, אם נעשה פיק אנד רול, יעשו לי דאבל אפ, זה מאוד פשוט. והוציאו לי את הכדור 15 שניות לפני, 10 שניות לפני הזה, ומי שמכיר אותי, אני אוהב את הכדור בשניות האלה, לקבל את ההחלטה, לא בהכרח לברות, אבל לקבל את ההחלטה. וזה יצא ממני.
ואז אתה אומר, לא רוצה פיק אנד רול, ואז פיני אומר, פאפיטה תעשה את זה, ארז אומר, לא, בוא נלך על פיני, זה משהו כזה, נכון?
לא, ארז ושפע ביחד אומרים שם איזה מרגע מה אדי רוצה. עכשיו אני מתפלא על פיני. בכל זאת, בעונה הראשונה שפיני אימן אותי במכבי חיפה, היה לי 4 סלי ניצחון בגיל 18.5, משהו כזה, באותה השנה, אז כולל המשחק הראשון. אז הייתי, ואחרי זה עוד היה 4 סלי, אז הייתי מצפה שהוא ישאל אותי מה לעשות. לפני כן. אבל זה רק בשביל ה...
וזה נגמר עם 67-65 גביע ראשון היסטורי להפועל ירושלים, שמאז הפכה להיות היסטוריה. אדי גורדון, תודה, תודה רבה.
אדי, בריאות.
בשמחה רבה. כל טוב לכם.
גם לך.
וזאת הפועל ירושלים, וב-2004 הגיע אותו גביע יולד מפורסם, והגיעו שתי אליפויות ב-2015-2017, וגם התארים האחרונים, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפועל ירושלים, כבוד הרב.
אין ספק בכלל, ו... בוא באמת נקווה שהיא תמיד תהיה שם, כי היו לה שנים שהיא דשדשה, אבל הפועל ירושלים אחריך, גם אחרי עידן אור ילון, שהיא שם, נכון, אולי לא בכמו הימים שהיא קבוצה קהילתית והישראלים מאוד דומיננטיים, אבל היא עדיין שם בבעונה פשוט ענקית שנעצרה כרגע.
כן, וזה היה עשור שנות ה-90 של הפועל ירושלים. עד כאן נהננו ונמשיך לעקוב אחרי הליטאות.